התעכבתי רגע בחוץ לראות את הירח. פשוט היה כל כך יפה וצהוב. ואני רוצה לברך גם לכבוד ט"ו בשבט. To welcome את היוגית הכי צעירה שלנו כאן, בת חודשיים, בת של יהל, איתנו כאן באולם, מאחורה. קוראים לה תמרה. וולקם, וולקם תמרה, ואימא של תמרה. מאוד מאוד משמח שיש חיים חדשים מאוד כאלה מתוקים. איתנו בשיחת דרמה. כבר שמע מלא שיחות דרמה, אבל היא הייתה בבטן. עכשיו היא בחוץ. ואני רוצה להקדיש גם את השיחה הזאת, יש לי קצת, זה נהיה כזה ספונטני, את השיחה הזאת ליונתן, יונתן דומיניץ, חבר יקר יקר שלי ואהוב, מורה מופלא שנפרד מאיתנו לפני כמה חודשים כבר, סרטן. ואפרופו ט"ו בשבט, לפני מיליון שנה, באמת הרבה שנים, לא זוכרת מתי, לימדתי פה ריטריט בט"ו בשבט עם ערן, ויונתן הצליח להשיג לנו בתובנה תרומה של מלא עצים מקקל, וחלק מהקרמה יוגה הייתה לנטוע את העצים, היו ממש קטנים, וזו החורשה הזאת שאתם רואים שאתם הולכים לכיוון התבור לראות השקיעות, אז חורשת יונתן אני קוראת לה. אפשר לקרוא לה ככה כולנו. הוא ממש היה איתנו כל הסוף שבוע, זוכרת את החפירות בבוץ ואת השמחה, וזה גדל. While we are minding our business, העצים גדלים. אולי זה כבר התחלה טובה לשיחה שלנו היום. איך נקרא לה? מה למדתי מהעצים? היה לי שם אחר. רציתי לקרוא לה פשוט תרפי. זה די מסכם הרבה מאוד דברים שאפשר לומר על הדרמה. אבל אם אני רגע רוצה כן להישען על עץ כעץ, גם על הדימוי וגם על הדבר עצמו, אפשר לראות את התנועה, את הדבר הזה שנקרא עץ, שהאינדיאנים קוראים להם our one-legged brothers and sisters, אחינו בעלי הרגל האחת. אנחנו כמו מתייחסים אליהם כטוב, נו, עוד איזה אובייקט בעולם האובייקטים, and what about me? כאילו, איך הדבר הזה בכלל רלוונטי לחיים שלי? בלי העצים, אתם יודעים שלא היו חיים. או חובבת עצים מושבעת, אפשר לומר ככה. אוהבת עצים, לא יודעת איך לקרוא לזה, לומדת מעצים, בלי האינטראקציה בינינו. אנחנו לא היינו קיימים. לא יודעת לגביהם, אבל אנחנו לא היינו קיימים. ובזמנים כאלה של פירוק, יכול להיות שהגיע הזמן שלנו לפנות. אתם שומעים אותי טוב? אחורה? כן. עכשיו, יותר טוב. לפנות אל התבונה העמוקה שיש באחיות והאחים האלה, שהם לא מדברים כמונו, אבל יש להם מערכת עצבים אחרת לגמרי, אבל יש שם תבונה עמוקה, עמוקה, עתיקה, עתיקה. מה קורה לעץ חרוב אחרי שהוא נשרף? השם הזה חרוב, חורבן. העצים האלה יודעים להשתקם, יש אצלי גם בחווה וגם ליד, אני חיה ב... שפלת יהודה ליד עמק האלה במרכז מדיטציה שיש בו מאות עצים, הרבה עצי פרי, אבל גם הרבה מה שנקרא עצי ארץ ישראל. לראות חרובים עתיקים שיד הזמן פשוט כיסחה אותם, שריפות, מזיקים, הכבשים של השכנות. ואיך החיים ממשיכים בלי שום עניין, כלומר, מה הבעיה? אז אז הגזע נבקע לשניים, וחצי התייבש, והוא כבר נראה לגמרי עקום ו... ומסכן, ואם זה היה אנחנו, היינו יושבים ומרחמים על עצמנו מלא מלא מלא. והחיים ממשיכים. ולא רק שהם ממשיכים, יש כזה יופי, דווקא ברישומי השנים שאנחנו רואים על עצי הזית ועל עצי החרוב, ועל השיטות הגדולות. התנועה של העצים, של לרדת למטה, 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 כדי לעלות למעלה, למעלה, למעלה. דיברתי היום באחת הקבוצות על ה-vertical time ו-horizontal time. אולי גם כאן הזכרתי את זה? נכון, הזכרתי את זה גם כאן. ביקשו שאני אחזור, אז העצים מאוד מגלמים את זה, מאוד ורטיקליים מצד אחד, נכון? מאוד זקופים, הרגע הזה שבו אנחנו רק עם הדבר, רק עם הדבר, רק עם הדבר. הזיכרון שקיים כאן ועכשיו, תשומת הלב שקיימת כאן ועכשיו, מול לקחת מהעבר, ללכת לעתיד, ה-horizontal time, horizontal time. באמת שאנחנו מסתכלים על עצים, אז כן, הם מאוד ורטיקליים, אבל מה שקורה מתחת לפני האדמה, הוא גם מאוד הוריזונטלי. יש רשת תקשורת שלמה, המייסיליום, הפטריות, התשדורות שהעצים נותנים אחד לשני, ולא רק אחד לשני או אחת לשנייה, אלא גם לכל מיני יצורים אחרים שחיים במרחב, הכימיקלים שאנחנו קוראים לזה כימיקלים. ההורמונים שהם מפרישים, לא יודעת, הריחות שלהם, הריחות שלהם, את מי הם מושכים, מתי עץ האלון מפריש משהו מסוים מהעלים שלו, כדי שהיצור שאוכל את הקנימה שבדיוק אוכלת לו תעלה בזמן מסוים. יש שם תבונה מאוד מאוד עמוקה, והיא לגמרי חומקת מאיתנו, כשאנחנו הולכים ב-walking meditation, minding our own business, כל הזמן minding, minding, minding. ושוכחים לגמרי את הפלא הזה שסביבנו כל הזמן, הפלא הזה שמקיים אותנו בחיים והפלא הזה שבתוכנו. אז יש טקסט מאוד יפה שאני רוצה לקרוא אותו, איזושהי סצנה מתוך שר הטבעות, ספר דרמה ידוע. מגיעים שני הוביטים אל יער אבות. ביער המסתורי הכל נראה חי, כאילו העצים עצמם צופים בהם. כשאחד העצים פונה להם בקול עמוק ושואל באיטיות לזהותם, השניים מתפלאים על כך. זה מדהים שאתה יכול לדבר בכלל. לא ידעתי שעצים יכולים לדבר, אומר אחד מהם. כן, רבים אינם יודעים זאת, משיב העץ. רוב העצים הם עצים בלבד כמובן. אך רבים מהם יכולים לדבר מעט, והם מדברים בלילה. אתם תופתעו ממה שהם אומרים אם תקשיבו להם. הוא ממשיך ומציג את עצמו בפניהם. חייתי זמן רב מאוד, זמן רב כל כך, עד ששמי צומח כל הזמן. שמותינו הם כמו סיפורים, אתם מבינים. שמי האמיתי הוא שיר ארוך מאוד באנטית, שפתנו העתיקה. זו שפה יפהפייה אך איטית מאוד. איננו אומרים דבר, אלא אם כן זה חשוב מאוד. כל מילה נבחרת בקפידה, כי לוקח זמן רב לומר ולהקשיב לשפתנו. אנחנו זוכרים ימים עתיקים את העולם כפי שהיה, ומנסים לשמור על מה שנשאר. אנחנו מאזינים לעולם, שרים את שיריו ומגיבים כאשר יש צורך. אני רוצה להזמין אותנו רגע לחוויה הזאת. יש עכשיו הרבה 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 מילים שמזרקות ברקע מהכפר הסמוך. אין לי מושג מה הוא אומר, אני לא מבינה ערבית.
שיחת דרמה,
כן. Let's hope. כן. אבל הוא נשמע מאוד מתלהב. יש הרבה מילים. אני מקווה שהוא אומר דברים טובים, ממש. אפשר אולי להתחיל לחדד את ההקשבה שלנו, לא רק לעצים, אלא גם אחד לשני, ואולי בעיקר לעצמנו. באופן אחר, באופן שהעצים יכולים ללמד אותנו, להסתכל עליהם כעל משהו אחר ממה שנדמה לנו. אתם יודעים, בעברית המילה היא אותה מילה, עץ, אבל באנגלית יש לנו wood ויש לנו tree. זה לא אותו דבר, נכון? ה-wood זה יותר החומר, ה-tree זה הדבר הצומח. אני מדברת על הדבר הצומח, לא על החומר. ומרי אוליבר כתבה על זה שיר. כשאני בין עצים, במיוחד עצי ערבה, חרוב, אשור, אלונים ואורנים, הם מנדפים סביבם רמזים של שמחה. אני כמעט יכולה לומר שהם מצילים אותי מדי יום. אני כל כך רחוקה מתקווה, שעבורי יש בטוב לב, שיקול דעת. לעולם לא למהר דרך העולם, אלא להלך לאיתי, לקוד לעתים קרובות. מסביבי, העצים מנענעים את עליהם וקוראים, יישארי זמן מה. האור שוטף מבין ענפיהם, והם קוראים שוב. זה פשוט, הם אומרים, וגם את באת לעולם, בדיוק בשביל זה, להלך קלות, להתמלא באור, בלזרוח. אני רוצה להזמין אותנו להתבוננות באופן הזה, דווקא עכשיו, כשהזמנים כל כך קשים. כשהזמנים כל כך קשים נחוץ לנו הרבה רוך. כשהזמנים אפלים נחוץ לנו הרבה אור. הרבה אור, הרבה זריחה נחוצה לנו. כשהזמנים רועשים וצפופים ומהירים, נחוץ לנו משהו אחר, בדיוק הסוג שאנחנו עושים כאן. אחד מהמורים הרוחניים המעניינים שחיים היום, ביו אקומולפה, מורה אפריקני. יש לו מין משפט כזה שאני מאוד אוהבת, הוא אומר, The times are urgent, we must slow down. הזמנים מאוד מאוד דחופים, אנחנו חייבים להאט. אז בעצם זאת הזמנה ללכת נגד הזרם הרגיל, השגור, האחור. הזרם שיש בו דוקה בהתחלה, דוקה באמצע, דוקה בסוף. פרפרזה על אחד המשפטים של הבודה, כשהוא מדבר על הדרמה, הוא אומר, It's beautiful in the beginning, beautiful in the middle, beautiful in the end. והרבה מהזמן אנחנו לא מרגישים בכלל את היופי הזה, או את החסד הזה, או את האור הזה, במיוחד בשנים האלה. איזה שנים משוגעות עברנו. מה קורונה? ושכחנו מה זה היה הניסוי המשוגע הזה ולסגור בני אדם ואיך אפשר כן? כל הדבר הזה. ועכשיו המלחמה והולכים להשתחרר עוד 3 חטופים אחר. כן, 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 כן. 3 חטופים משתחררים אחר. וזה ממשיך וזה טוב. אינשאללה שזה ימשיך ככה, כן, והמלחמה תיגמר. וגם אנחנו בתוך הרבה שכבות של שבר וחורבן וקושי, וגם לזה אני רוצה להתייחס, כי זה גם חלק מהסיפור של חיים. המוות הוא חלק מהסיפור של החיים, והחורבן הוא חלק מהסיפור של התקומה, וזה גם סיפור שהוא מאוד, אפשר לומר, אוניברסלי. לא משנה מאיזה מקום אנחנו, מאיזה עם אנחנו, מתישהו ידענו מלחמה, מתישהו. אני מספרת פה מדי פעם שהייתי בשוויץ בקיץ, בסלף ריטריט, ודי מהר נוכחתי לדעת ששוויץ זה מקום ש700 שנה לא היו בו מלחמות. 700 שנה, ומה קורה בגנים של הנשמה, של הגוף, לחיות במקום ש700 שנה לא ידע מלחמה. וזה אפשרי, זה לא רק השוויצרים, אין בהם שום דבר מיוחד, הם אנשים בדיוק כמונו. פשוט לא תחת מצב משוגע שנקרא מלחמה. וכשאנחנו כן בתוך הסיפור הזה, אנחנו מוזמנים לגייס את כל התבונה שלנו, את כל האור שיש בנו, את כל היכולת שלנו להשתקם ולהירפא ולעזור לעצמנו ולעזור למישהו אחר. אחת מהאיכויות שמאוד מאוד עוזרות לנו בדרך, האיכות של, אפשר לומר, ויירגיה, ויתור, ממש סוג של הרפיה, letting go. לפעמים משתמשים במילה נטישה, ממש לנטוש את מה שמיותר. ודיברנו על זה הרבה בריטריט, implicit ו-explicit, ישירות ובעקיפין, אלא היכולת הזאת שלנו פשוט לנטוש משהו, פשוט להבין שזה לא מועיל, זה לא מיטיב, זה לא כרגע, לא משנה עכשיו הסיפור הזה. ואז ברגע שיש לנו את האוטונומיה הזאת, אני עושה ככה את התנועה הזאת עם היד, לפעמים מי שיקשיב אחר כך בפודקאסט, הרבה אנשים אוהבים להקשיב לשיחות דם, להירדם. אני מאוד מבינה את זה. just let go, just let go. וכמה זה קשה לנו לעשות את זה? כמה התנועה של הרפיה וויתור. ויתור? מה פתאום ויתור? אנחנו נוותר, ניכנע, לעולם לא. טוב, נו זה. חייב את הבדיחה הזאת של איש אחד נופל מצוק. איש אחד נופל מצוק, זה לא מצחיק. אבל בכל זאת, הוא נופל מצוק והוא מצליח ברגע האחרון להיאחז באיזה משהו ו... המשהו הזה שהוא נאחז והוא מתחיל להתפרק והוא כבר רואה את התאום למטה והוא מתחיל להתפלל. הוא לא היה דתי עד עכשיו, אבל הוא מתחיל להתפלל, אלוהים, אלוהים, בבקשה תעזור לי, בבקשה תעזור לי, בבקשה תעזור לי, בבקשה תעזרי לי, whatever. ופתאום שומע בת קול, אני כאן, באתי לעזור לך, פשוט תרפה. פשוט תרפה, זה שם של השיחה שלנו, פשוט תרפי. אז האדם הזה מסתכל ימינה, שמאלה, למטה אל התהום, למעלה בחזרה וצועק, אפשר לדבר עם מישהו אחר? זה פחות או יותר המצב שלנו. אז לא, אי אפשר לדבר עם מישהו אחר. וזה בדיוק הסיפור האנושי של עד שלא נרפא, זה לא ישתחרר. הג'אן צ'ה, המורה של קורנפילד, אמר, אם תרפו קצת, תהיה לכם מעט שלווה. אם תרפו הרבה, תהיה לכם הרבה שלווה. אם תרפו לחלוטין, תהיה לכם שלווה מוחלטת. אז אנחנו שומעים את זה, וזה נשמע לנו רעיון נהדר. נהדר, פשוט נהדר. נכון? נהדר. תרפו. מה הבעיה? שכולם, כן, תרפו. אבל כשזה מגיע אלינו, רק המחשבה הזאת, אני רק אגמור לחשוב את המחשבה הזאת, רק את זאת, ואז אני אתפנה לחיים האמיתיים, המדיטציה. אני רק אגמור לחשוב את המחשבה, חיים שלמים יכולים לעבור עלינו ככה, במין מסע ומתן עם המיינד שלנו. אננדה, שהיה המשרת של הבודה, העוזר הנאמן שלו, הרבה הרבה שנים. הסיפור מספר שכשהבודה נפטר, מת, עזב את גופו, זה ביטוי מאוד מצחיק. כאילו, עזב את גופו. אחד לא עזב שום גוף, פשוט החיים המשיכו למקום אחר. והחליטו כדי לשמור את הטיצ'ינג שלו, אני לא זוכרת את המספר המיתולוגי, אבל זה בטח היה משהו כמו 500 ארהנטים מוארים, ליתר דיוק 499, ישבו, החליטו להתכנס לילה שלם ולנסות לשמר את הטיצ'ינג שלו, שהוא לימד במשך 40 שנה, לנסות לשמר אותם, וכל אחד זכר קטע, והיה חסר להם עוד מישהו אחד. המישהו הזה היה אננדה, אבל אננדה, למרות שהוא בילה המון המון שנים עם הבודה, הוא לא היה ארהנט, הוא לא היה משוחרר. אז הם חיכו לו. היה לו לילה אחד להשתחרר. בלי לחץ, אבל לילה אחד. ואננדה תרגל כל הלילה, זה ממש אחד הסיפורים שאני יותר אוהבת. תרגל כל הלילה, בדיוק כמו שאתם תרגלתם פה בריטריט. ישב הלך, ישב הלך, בלי ארוחת בוקר צהריים, ערב לילה. ישב, what's for lunch, what's for dinner, כלום. ישב הלך, ישב הלך, וכלום. תסתכל פנימה, ראה שהוא לא, שהוא לא, מה לעשות, הוא לא. והם מחכים, ולא נעים, ולחץ, וזה הטיצ'ינג של הבודה, ומה לעשות, ובאיזשהו שלב הוא התייאש. באיזשהו שלב הוא נשבר. אם היינו עוצרים את הסיפור כאן, it was a tragedy. הוא נשבר, הוא התייאש, הוא ויתר, הוא הלך לישון, בקיצור. די, ממני כבר שום דבר לא יוצא, הרסתי הכל. כל הטיצ'ינג של הבודה שיכול היה להמשיך אלפי שנים, ומלא אנשים היו יכולים לקבל ממנו רק טוב. בקיצור, הוא הרג את עצמו. כן, ממש. איזה גרוע אני, איזה גרוע אני. זה לא מופיע בטקסטים, אני די בטוחה שזה מה שקרה. הוא ויתר. הוא ויתר. סוף כל סוף הוא ויתר. הוא נכנס למיטה, הניח את הראש על הקר, ובשנייה שהראש שלו צנח על הקר, הוא התעורר. המיתוס של אננדה. הוא מיתוס כל כך יפה, כל כך אנושי, כל כך אמיתי. מה קורה לנו ברגע של ההחזקה? מה לא מתאפשר? מה מתאפשר ברגע של הוויתור? והוויתור הזה, הוא יכול להיות על משהו מאוד קטן, כמו שתיארתי, נגיד רגע של מדיטציה. אוקיי, אז אני מוותר על המחשבה הזאת, ואני חוזר אל זה. זה כבר, זה יופי, זה ויתורונצ'יק מאוד חשוב. יש לו אנרגיה טובה. הוא מגדל עוד כמוהו, עוד כמוהו. ומה קורה שזה, מה שנקרא, החיים שלי, החיים שלי, החיים של המדינה שלי, החיים של העם שלי, החיים של הפלנטה. איפה האנרגיה הזאת של ויתור נכנסת כאן? מה קורה כשהחיים מעמידים אותנו עם הגב לקיר ומכריחים אותנו, ממש מכריחים אותנו לוותר על תבניות מחשבה, למשל, שלא מיטיבות איתנו, על רעיונות, על דעות, על התנהגויות שלא מיטיבות איתנו. החיים כמו מכריחים אותנו לצאת מאזורי הנוחות שלנו לאזורי חוסר נוחות ממש ממש קיצוניים. ולא מעניין אותם שום דבר. זה מה שהם צריכים. זה מה שהחיים צריכים, דרכנו. אז אני רוצה לקרוא כמה דברים. שקשורים לזה. ואני רוצה להזכיר לנו את המשפט שמופיע אצלנו בתנך, הרפו ודעו. נכון? זה ההתחלה של המשפט, הרפו ודעו כי אני אלוהים. נכון? וואו, פסתי אותה. הרפו דעו כי אני אלוהים, נכון? ככה זה עובד. הרפו ודעו, יש הרפיה ואז נכנסת בנו הידיעה. היא לא הייתה יכולה להיכנס אם לא הייתה הרפיה קודם. ואחד מהדברים הכי גדולים שאנחנו לומדים באופן הזה של התרגול, זה שבהתחלה אנחנו מתיישבים כמו סמוראים. אני לא אזוז מפה עד שאני לא אהיה עם 5 נשימות רצוף, 6 נשימות, 7 נשימות רצוף. שמענו את האנרגיה הזאת של הלוחם, שהיא מבורכת, אבל היא רק כיתה א'. זאת רק ההתחלה. היא חשובה, אפשר בלעדיה, אבל היא רק ההתחלה. יחד איתה אנחנו נדרשים לאנרגיה של הסבתא. הזקנה החכמה, הסבתא, הרכה שיודעת לחבק נכדה, לבשל, לאפות, לנקות, ללכת להפגנות, לנהל בנקים. הסבתא יודעת לעשות מלא 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 דברים. ויש בה את ה-kindness, kindness the grandmother. שזה בעיקר מה שמאפיין אותה. ובתרגול שלנו ובחיים שלנו אנחנו חייבים את האיכויות האלה ביחד, ובאיזשהו שלב הרבה יותר את האלדריות, את הסבתאיות, זה אחד הדימויים הטיבטיים. Be kind as a grandmother. חייבים את זה כדי להמשיך בדרך אל החופש, אל הטוב, בשבילנו ובשביל האחרים. אחד הדימויים היפים שמשתמשים בהם במהמודרה זה להיות כמו סבתא מבוגרת, זקנה, שהיא רואה את עדר הפרות שלה. אין לה כוח לרדוף אחריהם. פרה זה ייצור מאוד גדול. הן הולכות לאיפה שהן רוצות, אבל הסבתא בטרסט, באמון מלא, כי היא עשתה את זה כל החיים שלה, יודעת מה קורה. אז הפרות קצת הולכות לפה, קצת הולכות לשם, בסופו של דבר הן באות אליה, היא לא רודפת אחריהן. ויש פה לימוד מאוד גדול, לתת לעולם לבוא אלינו. לתת לעולם לבוא אלינו. תכף אני אקרא את מה שהתכוונתי, אבל רגע להיות עם ההבנה הזאת שיש אותה בכולנו, במקום לצאת אחרי ולרדוף אחרי, לתת לעולם לבוא אלינו. אני לומדת המון 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 מהיצורים שחיים איתי בעלי אדמות. עלי אדמות זה השם של המקום שחיה בו. יש שם כל מיני יצורים שחולקים איתי את המקום. אני חייב לא מדברת על בני אדם, אני אדבר על היצורים האחרים. ובעצם כולם סוג של ניצולים הרוב. ניצולים מכל מיני שווארמיות, כל מיני כאלה. ושלוש תרנגולות הודו שניצלו מלהסתובב על הגריל איפשהו. הם היו בקיבוץ חולית שבמלחמה ככה ננטש והן ננטשו ויאללה. אז לקחתי מי שנכנס לי באוטו ומאז אנחנו חיים happily ever after. ממש, הן משוגעות לגמרי, היצורות האלה. ענקיות, ממש, הן גדלו, הן ממש ענקיות, יפהפיות, לבנות. יש להן שירה יפהפייה, אגב, ממש צלילים מאוד מאוד יפים. סוג של דינוזאור. ואחד הדברים שלמדתי זה שהן סופר אינטליגנטיות. יש את הלול של כל התרנגולות. התרנגולות זה יצורים כאלה שנכנסים בערב, שערב יורד, הם נכנסים פנימה. כדי, הם יודעים ששם יש הגנה. ואז כולם נכנסים פנימה, אני סוגרת את הדלת וזהו, הולכים לישון. האודיות, אני לא אגיד את השמות שלהם פה, כי בשיחה קודמת שאמרתי, כנראה שהשמות שלהם פגעו בכל מיני אנשים, אז לא משנה. לא ניכנס לזה עכשיו. א', שין ומם. תקשיבו לשיחות קודמות, תגלו את השמות. אבל הם לא בא להם להיכנס. הם מעדיפות לשבת על השולחן של המטבח בחוץ, ועכשיו יש תנים, יש שואלים, הם יצורים מאוד אכילים, מאוד גדולים, מאוד איטיים, אבל הם לא, בשום צורה ואופן, הם לא חושבות שהם פגיעות. זאת אומרת, הם לחלוטין מתעלמות ממנג'ו וטרה, הכלבות שלי, פשוט לא סופרות אותה מדי פעם. אחת מהן באה ומנקרת למנג'ו בזנב, שהיא מרוב שוק פשוט בורחת משם וכל מיני כאלה. אבל הן לא רוצות להיכנס. עכשיו, הן גדולות, ממש גדולות. אז בהתחלה זה היה כזה כוח פיזי מתון, מין כזה יאללה, אתם כאילו לא יאללה, ואז חטפתי פליק מהכנף, זה אחד דבר גדול. בקיצור, למדתי כזה לנווט, וכל פעם אני שמה לב, בקיצור, זה happy end, אני כבר לא צריכה לעשות הרבה, אני עומדת מאחוריהם, יאללה, 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 קדימה, קדימה, והם כזה טוב, נו, נכנסות לבד. אם הייתי צריכה לשבת ולדאוג של מה יקרה ואיך הם ילמדו, ומה אני צריכה לעשות בשביל, וכל הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד מייגע, כי יחד איתם יש עוד 5,000 דברים שקורים באותה השעה. אבל משהו בטרסט הזה של החיים, ומשהו בטרסט הזה של הלימוד, שלהן, הן למדו, והן לימדו אותי, שאם תרנגולות ההודו האלה, לא יודעת, זה שם נורא גרוע, אני לא יודעת למה קוראים להם ככה, אין להם שום קשר להודו, הם גם לא ממש תרנגולות, אבל יצורים כאלה, אם הם למדו, המיינד של כל אחד מאיתנו יכול ללמוד. ואם הם לימדו אותי להרפות את הדאגה אליהם, שהם לא יאכלו, ומשהו ביחד, למדנו ביחד פה משהו, אז אולי כולנו יכולים ללמוד משהו על letting go, ולתת לדברים לקרות כמו שהם קורים, כמו שהם קורים. והרבה פעמים אנחנו מגיעים עם תוכניות מאוד מאוד גרנדיוזיות אל החיים שלנו, כי ככה תבנתו אותנו, כי זה מה שלימדו אותנו, כי אמרו לנו שהאושר שרוי בתבניות האלה, שאנחנו נעבור בין מההריסה ועד סוף חיינו בישראל, זה, אתם מכירים את זה, נכון? זה תיכון, צבא, זה כל הסיפור. ואם אנחנו יוצאים דופן, אם משהו קורה, ומשהו תמיד קורה, קוראים לזה משבר, קוראים לזה משבר חיים, כל כך, כל כך, כל כך קשה לנו שם. והחיים כל הזמן לטובתנו, באים ומשחזרים לנו את נקודות הכאב שלנו שם. וממשבר למשבר, ממשבר למשבר, אני כבר לא מדברת רק על המשברים האישיים שלנו, הזכרתי את המשברים הביחדנסים שלנו, כן? של המקום הזה שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה להציע מבט אחר, בדיוק כמו שהחרוב גדל מגרעין קטן קטן קטן, נכון? אתם יודעים שזה ממש, זה ממש הקרט של הזהב נמדד לפי הגרעין של החרוב, ולפי, אתם יודעים איך קוראים לחרצן של הזית? כלום? כלום? זה העמידה של הדבר הזה, והם שניהם מאוד מאוד חזקים, נכון? מאוד קשים, מאוד נוקשים, והם מתפרקים, הם מתפרקים כדי לתת חיים למשהו עצום שבוקע מהם. העצים הגדולים האלה שאנחנו רואים, עצי פיקוס או עצי תאנה, גדלים מגרעינים פיצפונים, מזרעים פיצפונים, ממש ממש קטנים. תחשבו על תאנה, נכון? יש לה, תחשבו על הגרעינים הקטנים שיש בתוך תאנה. עצים עצומים גדלים שם, אבל העיקרון אותו עיקרון, משהו חייב להתבקע. זה נראה כמו מוות, זה נראה כמו אסון אם אתם הגרעין. אבל משהו יודע שההתבקעות הזאת מביאה חיים מאוד גדולים. ואני רוצה כמה מילים על זה מתוך ספר שנקרא אומנות הנשמה, ספר נפלא של ביל פלוטקין. אומנות הנשמה, מסע אל מסתרי הטבע והנפש. הוא מדבר בדיוק על זה. עכשיו אתם שומעים? את התנים מזכירים לנו את טבע הבר שלנו גם כן? זה יופי. כל פעם שזה קורה בעלי אדמות, כלבות שלי, מנג'ו וטרה, מרימות הראש למעלה, מתחילות לילל, ומי שאיתה מצטרף אליהם. כיף לילל עם התנים אל הירח, כי גם בנו יש את החלקים האלה, אתם יודעים, אנחנו לא רק AI. הוא הרבה יותר לא AI אשר. וביל פלוטקין מדבר על מסע הירידה. בנקודה כלשהי בחייכם התחלתם לתהות אם יש בחיים יותר מאשר עוד גל של הצלחה או כישלון במשחק הסטנדרטי של בניית ביטחון. הרדיפה אחר קריירה אישית, רכוש חומרי, ביטחון פיזי, נוחיות, יחסים חברתיים ומיניים ומעמד כלכלי. אולי חקרתם את החיים הרוחניים המתמקדים בעלייה באמצעות תרגול מדיטציה? למדתם להיות נוכחים יותר בהווה, ואינכם לוקחים את החיים השגרתיים, את המשחק הסטנדרטי ברצינות רבה כמו פעם. דברים אלו עוזרים, הוא כותב. אולי אפילו יש להם השפעה אדירה, אבל גם הם עדיין לא מספיקים. מתישהו אנחנו מתחילים לחוש באיזושהי קריאה, איזושהי קריאה. ומשהו בנו יודע שהמסע, הוא קורא לזה מסע ירידה, הוא היבט חיוני שמשלים את מסע העלייה. אני מדברת עכשיו ממש על החוויה שלנו כבני אדם בעולם, אבל לא רק כבני אדם. גם בצורה גלובלית, כלל אנושית, גם מה שקורה לנו כעם. מסע ירידה ומסע עלייה. בואו נסתכל על זה ביחד, כמו עץ. השורשים עמוק עמוק חייבים לרדת למטה, לקחת מההזנה שיש רק בחשיכה, כדי לצמוח ולאפשר לצמרת, לעלות למעלה למעלה אל האור. אין אור בלי חושך. אין צמיחה בלי הזנה. שוב, אינכם רוצים או יכולים להמשיך בחייכם כפי שחייתם אותם עד כה. יהיה לכם להרפות מעט מאמונותיכם ביחס לעולם ולדרך שבה אתם חיים בתוכו. והוא מדבר על שלושה שלבים, אני רק אמנה אותם כאן, ואם זה מעניין מישהו מכם, פשוט תקראו אותו. אבל אני רוצה לצורך השיחה וככה, תכף לקראת הסוף. אולי, אולי אני אחזיק אתכם פה עוד שעה. התחלנו מסורת. אתם קהל שבוי, כן. יותר טוב מהליכה, בוא נראה. אז בעצם מדובר על, אפשר לקרוא לזה טקס מעבר, כן? יש פה שלושה שלבים. יש את ההתנתקות זמנית או תמידית מהתפקידים שלנו, תפקיד הנוכחי שלנו בקהילה או בעבודה, אבל בעיקר מהדרך שבה אנחנו מבינים את עצמנו. יש את מה שהוא קורא לו חניכה לתוך חיי הנשמה שלנו. כן? משהו, רמה עמוקה יותר של חיבור עם עצמנו, אפשר לקרוא לזה ככה. ואז יש את ההשתלבות במקום החדש, בתפקיד החדש. אבל מה קורה רגע לפני שאנחנו יוצאים למסע, לפני הדבר הזה, הקריאה הזאת, כן, הקריאה, הקריאה לעזוב את המוכר, את הידוע, את הבטוח, הקריאה לעזוב רק את המחשבה הזאת ואז, אני אהיה סוף סוף בחיים שאני רוצה. המקום הזה שאומר, טוב, די, די, מספיק. אני לא רוצה יותר את כל מה שמרחיק אותי מהעומק של עצמי. וזה יכול להיות נכון לגלול בפייסבוק עד אין סוף, כי זה לא כוחות, אתם יודעים, זה מרגיע, זה משדר, זה משחרר כל מיני הורמונים, סבירו לי את זה פעם. כל מיני דברים כאלה קורים בנו, שאנחנו מקבלים סיפוקים מיידיים דרך האפליקציות וכל הדבר הזה. אבל עכשיו במדיטציה, כשאנחנו לא, כמה ימים בלי הטלפון, ולא נראה לי של מישהו זה חסר, גלילה אינסופית הזאת, אלא רק, וואו, סוף סוף, יש הזנה אמיתית, הזנה אמיתית. לא שזה קל, לא שזה נעים רוב הזמן, נכון? הרבה מהזמן זה אפילו קשה. אבל זה אמיתי. That's the real deal. אלה החיים האמיתיים. ואנחנו כאן, כולנו, שוב ושוב, וחוזרים אל הטריד, ואנחנו כאן, כאן. זה עדות למשהו מאוד אמיתי ויפה ונכון. אז התנועה הזאת היא של ויתור על מה שמיותר, אפילו בלי שנצטרך להבין מה זה הדבר הזה, אלא יש לנו אינטואיציה לגבי, זה לא מועיל יותר, זה לא מיטיב יותר. כמה אפשר לאכול לעצמנו את הראש על הריב האחרון שהיה עם מישהו בניסיון לשחזר אותו, למחזר אותו, לתקן אותו, דברים שקרו בעבר, לא יקרו, זהו, נגמר, עבר, נקס. כמה אפשר להיות בתוך הסיפורי עתיד ולהכין את עצמנו לקראת איזשהו הווה מדומיין שיגיע מתישהו בעתיד, זה לא. מתישהו אנחנו שומטים את הדבר הזה. כמו שאננדה שמעת את השאיפה להתעורר, ואז הוא התעורר. אבל הקריאה הזאת, לפעמים זה מגיע בוואו, בדמות של פעמון השכמה מאוד מאוד קשוח, מאוד 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 קשוח. אם זה באישי שלנו, זה יכול להיות פרידה קשה, גירושים, וכל מיני רמות של קושי. זה יכול להיות מחלה שלנו או של היקרים לנו. וברמה יותר קולקטיבית, הדברים שאנחנו עוברים עכשיו. חתיכת דבר אנחנו עוברים עכשיו. וזה מתמשך, אירוע מתמשך. כן? זה תסמונת דחק מתמשכת, הסיפור הזה. ויש לזה הרבה מחירים. ובזמנים כאלה אנחנו יכולים להיזכר, להישען על הטבע, ללמוד מהעצים, ללמוד מהאופן שהחיים ממשיכים גם דרך שבר ופציעה וקריטה ואובדן. כי אלה המקומות בדיוק שמהם צומחים חיים חדשים. זה מאוד מאוד מעניין. המילה משבר בעברית קדומה, תנכית, פי הרחם, כיסא היולדת, המקום ממנו נולדים חיים חדשים. אבל זה לא רק זה. כשעץ נפצע, יש עצים שכשהשורש שלהם נפצע, ממנו צומח חוטר. מהשורש הפצוע צומח חוטר. ויש עצים, כמו קליפטוס, לדעת במקרה כי עשיתי את זה בטעות, וכמעט הצלחתי להרוג אותו, כמעט עשיתי לו חיגור, אתם יודעים מה זה? עבדתי עם החרמש וככה כיסחתי מסביבו ואוץ', נתן לו ביס קטן. עכשיו, לא לכל האורך זה המזל שלו, לא לכל הרוחב של הגזע, והוא עדיין עץ צעיר, אבל ראיתי איך הפצע, בזכות הפצע, הוא הצמיח פתאום ענפים קטנים חדשים, ממש מתחת, כדי לשרוד. עכשיו, זה מדהים כמה הטבע יודע לשרוד, זה מילים של בני אדם. זה כמו אהבה עצמית. אהבה של הטבע לעצמו, ואנחנו חלק מהסיפור הזה. אנחנו לחלוטין חלק מהטבע. וזה קורה גם בנו, זה קורה בנו כפרטים, זה קורה בנו כקולקטיב. אני כל פעם מניחה את זה כאן, כי מה שאנחנו עוברים זה לחלוטין סוג כזה של חיגור, של פצע. זה לגמרי פצע. בכל מיני רמות, פצע. וכל הזמן המערכת עובדת לכיוון של ריפוי. כל חטא הכי קטן שלנו ישר. אנחנו לא זוכרים בכלל, נכון? אבל כל, מהשנייה שיש את הפצע, יש כבר את הריפוי. בתוך הפצע כבר יש את הריפוי. אני ממש רוצה לקרוא לכם שיר כל כך יפה. קרא אותו מהמחשב. של רילקה. על זה. על זה. הזמן הזה שמתחיל את המהלך שאנחנו חיים בתוכו. הסערה הזאת שאנחנו נמצאים בה. והבודה דיבר הרבה על איך חוצים שיטפון. אני מלמדת את זה הרבה פעמים כי זה כל כך, כל כך רלוונטי לנו. איך אנחנו עוברים תקופות כאלה קשות בלי מאבק. בלי לעצור ולשקוע ובלי להיאבק ולהיסחף. זה הטיצ'ינג של הדרשה הזאת. אבל משהו בעולמות התוכן של האדם המודרני, אני רוצה להזמין אותנו למורכבות ולעומקים, יחד עם הפשטות הזאת של letting go, כמו שהזרע יודע להתבקע. הוא לא מתעקש להישאר סגור, ולהשאיר בתוכו את האלון העצום כפוטנציאל, אלא הפשטות של ההתבקעות ויחד עם זאת יש את המורכבות, שאנחנו צריכים לשמוע סיפורי עם, סיפורי שבט ליד המדורה, כדי להיזכר, שוב, ההיזכרות הזאת, ה-mindfulness, ה-remembering, במי אנחנו באמת, ומה אפשרי לנו כבני אדם גם בתקופות של שבר, ואובדן וחורבן. ורילקה כתב ככה, אינך מופתע מעוצמת השערה, ראית אותה מתחזקת. העצים נמלטים, מנוסתם שוטפת בסדרות, ואתה יודע, זה שמפניו הם נמלטים הוא האחד שלעברו אתה נע. כל חושיך שרים אותו בעומדך ליד החלון. בקיץ עמדו השבועות מלכת. דם העצים גאה. אתה חש שהוא רוצה לשקוע בחזרה לתוך מקור כל הדברים. חשבת שאתה יכול לבטוח בכוח הזה כשכתפת את הפרי. כעת הוא שוב חידה, ואתה שוב זר. הקיץ היה לך כבית, ידעת היכן מונח כל דבר. עכשיו אתה חייב לצאת לתוך לבך, כאל מישור עצום. אתה, הבדידות האדירה מתחילה. הימים נעשים כהי חושים, הרוח שואבת את העולם מתוך חושיך כעלים כמלים. מבעד לענפים הערומים השמיים נשארים. זה מה שיש לך. היה האדמה אתה ותפילת ערבית. היה הארץ השרועה תחת אותם שמיים. היה צנוע אתה. כדבר המבשיל, עד יהיה אמיתי, כדי שהוא שהחל את הכל יוכל להרגיש אותך והושיטו אליך ידו. כמעט אין מה להמשיך אחרי זה. זאת כמה מילים, בכל זאת. שלפעמים אנחנו נשמע את הקריאה הזאת, כשמגיע הזמן לרשת חיים אדירים יותר, לצלול למעמקים, ולמרחבים עצומים שהעולם מעמיד לרשותנו. זהו גם משבר וגם הזדמנות שאין כמוה. דרך החיים הישנה הפכה קטנה למידותיכם. המטרות, הגישות ודפוסי היחסים המוכרים כבר לא מתאימים לתחושה המתפתחת בתוככם לגבי מהותכם האמיתית. הגיע הזמן לחצות את הסף ולהיכנס לדרך הוויה חדשה לגמרי. תקופות משברי אמצע החיים מתחילים כך. במשך זמן מה ניהלתם חיים תוססים, בטוחים למדי במצבכם החברתי-כלכלי, ואז, או סוג של, נגיד, שלום בערך. ואז בנג, לפתע פתאום התקרה נופלת, והכל נראה לא נכון. עבודתכם הופכת להיות כלוב משמים, הזירה החברתית שלכם נראית כמו שידור חוזר ובלתי נלאה של אותן דמויות ושיחות, וחיי המשפחה שלכם נראים כצל חיוור של אינטימיות. לעתים חדורים בנימוס, ולעיתים חדורי איבה מפעפעת. כך לפחות זה נראה בתחילת המשבר. הנשמה מופיעה בזירת ההתרחשות עם התייחסות ותגובה ביחס למסלול חייכם וצועקת, היי, באתי מרחוק כדי למסור מתנה לעולם, ואני עייפה מהדשדוש המעצבן הזה, אז סלחו לי אם אני מרעידה קצת את הרצפה. יש המגיעים לנקודה זו לפני הופעת משבר אמצע החיים. אולי התמזל מזלכם ומצאתם מורה או מדריך שמבין את הנחיצות ואת השמחה של מסע ירידת הנשמה, הוא קורא לזה. ייתכן שכשהייתם צעירים פגשתם בזקן ברוח זקני השבט שאימץ אתכם באופן רוחני, אולי סבלתם אסון נוראי, הוא כותב, ומחנה סופנית, חוויה של רגע המוות, תאונה שגרמה לנכות פיזית. אובדן של אהוב, גירושים, הרס ביתכם ומולדתכם, אני מוסיפה מלחמה, דיכאון אובדני או אובדן מוחלט של אמונתכם הדתית, יהיה אשר יהיה הדבר שמאפשר לכם לשמוע את הקריאה, לפתע אתם מוצאים את עצמכם פנים אל פנים מול השאלות הקיומיות, שמהם הצלחתם להימנע עד כה, לשמה אני חי בכלל, למען מה אני חי? אם אתם נענים בחיוב לקריאה, תרגישו בדומה לרילקה, שאתם עומדים ליד החלון ורואים שערה אדירה מתקרבת. אתם תדעו שאין כל דרך להימלט מפני השערה הזו. שמכם כתוב עליה. אתם יודעים שאתם חייבים לפתוח את הדלת ולצעוד ישר לתוך הסופה. בעשותכם זאת, הנשמה תשפיע עליכם יותר ויותר. כמו הירח המלא שמושך בחוטי הגאות והשפל, כמו רוח הסתיו התולשת את העלים מעברי העצים. נשמתכם, הוא כותב, או העומק שלנו, חיכתה לרגע הזה שבו האגו שלכם יהיה בשל למסע הירידה. מפותח דיו כדי להתמודד עם חוויית ההתמוססות, אך פגיע מספיק כדי שיוכל להינמס. הזדמנויות כאלה אינן עניין שבשגרה. במהלך הילדות ושנות העשרה המוקדמות, האגו אינו מפותח דיו כדי לשרוד מסע ירידה. נשמה מחכה לשעת כושר. בינתיים, האגו יוצר דרכים להימנע מן המסע לעולם התחתון. לעתים קרובות מדי, נשמה מגלה יום אחד שהאגו הפך נוקשה מדי ומבוצר מדי בשגרה. עד שכמעט אין דבר שיכול להזיזו. ללא זקני שבט, שפעם היו מעניקים לנו חוויה של חניכה, או מרקחים אותנו, מבקעים את הקליפה שלנו, בלעדיהם הנשמה ממתינה להופעת טראומה, או יוצרת אירוע קיצוני שישחרר את היאחזות האגו בדרך הישנה, שבה הוא משתייך לעולם. אז אני מפסיקה את זה כאן, זה עוד מאוד מאוד מעניין וממשיך כל מיני כיוונים, ואני רוצה להזמין אותנו לדחיפות הרוחנית שיכולה להיוולד דווקא בשעת משבר. לא להתגבש בחזרה, לנסות בכוח למצוא שרידי סלף של מי שאנחנו חושבים שאנחנו או מי היינו, לנסות להתרפק בחזרה. נגמר, ועכשיו הגיע הזמן שלנו לשמוע את הקריאה, להתמוסס ולתת לדבר האדיר הזה שמחכה לבקוע דרכנו, לבקוע דרכנו. הוא צריך הזנה, הוא צריך מים, אור, גשם, tender loving care, בסדר? כן, בטח. בשביל זה אנחנו כאן, כולנו. אבל הרבה פעמים המשברים יכולים, והם עושים את זה, להשאיר אותנו קטנים, צפופים, אומללים, בדוקה, דוקה, דוקה, דוקה. ואולי כל השיחה הזאת כדי להזכיר שאין דרך להימלט ממשבר. המוות יגיע, השינוי יקרה, כל מה שאהבנו, מתי שהוא יילקח מאיתנו. לייף. ואלה יכולות גם להיות החדשות האלה שמולידות אותנו במלוא הגודל שלנו בעולם. כיף? לא בהכרח. נעים? בואו. לבחור בזה באופן רצוני, אף אחד לא היה בוחר להיוולד. הזחל היה מסרב בתוקף להפוך להיות פרפר. אין מצב. אין שלא עובר דרך הגולם, דרך התקופה הנוראית הזאת, שלא לדעת מה קורה ומי הוא, ולגמרי ממיס את עצמו, אנזימים וכל הדבר הזה. ואז מתוך זה פרפר. ואנחנו בכלל לא יודעים מי אנחנו. עץ אלון או פרפר או... אפשר להישען על מה ש... הבודה ידע ויודע, ועל מה שיודעים הטיבטים, על מי אנחנו. ועל מה אנחנו מסוגלים כבני אדם. ואחד התרגולים הכי יפים שלהם, ואיתו אולי נסיים, זה התרגול של לראות את כולם ואת עצמנו כבודה, כבר. לא מתישהו בעתיד שהעץ העקום הזה שהפכתי להיות התיישר בחזרה לגיל 18. We are beautifully old as we are. וכל מה שעברנו חקוק בנו. קעקועים של זמן ושל מרחב ושל חוכמה ושל יופי. וככה כמו שאנחנו, זה הדבר. אנחנו כבר הדבר הזה. כבר זה. וכן, שכבות המגן מסתירות מאיתנו את מי שאנחנו באמת עזמה. אני רוצה לשלוח אותנו אל ההליכה עכשיו מתחת לשמיים היפים האלה. בדממה, שאולי נשמע את התנים, המואזין הלך לישון, בבטח הקלטה. אבל הירח כבר עלה. ובאופן מאוד יפה וסמוי מן העין, הוא קשור למצבי הרוח שלנו ולאלמנט הנשי שיש בכל אחת ואחד מאיתנו. ומה אם נסכים ללכת, לפסוע אל תוך החיים שלנו, אל תוך השערה, היא כבר קורית, אנחנו בתוך שערה מתמשכת. ולא רק המלחמה ולא רק הקורונה, קוראים לזה חיים. נסכים לפסוע פנימה, אל תוך העולם, עם המבט הפנימי והחיצוני, יש פה בודות. מלא מלא בודות, כל האנשים שלידינו, ואנחנו גם. Beautiful as we are. שלמים, כמו שאנחנו. אז בואו נשב עוד כמה רגעים, כמו שאתם, לא צריך להתארגן, שמעות, בואו נשב, שבו כמו שאתם, בנינוחות הזאת של רגל פה, רגל שם, מושלם, מושלם. אנחנו כבר מתחילים להתאמן בתנוחת הבודה החדשה. אקרא שוב את השיר של רילקה. שמעתי אתכם מבקשים בלב. תזכורת להרפות אל תוך מי שאנחנו באמת. Just let go. אינך מופתע מעוצמת השערה. ראית אותה מתחזקת. העצים נמלטים. מנוסתם שוטפת בסדרות. ואתה יודע, זה שמפניו הם נמלטים, הוא האחד שלעברו אתה נע. כל חושיך שרים אותו בעומדך ליד החלון. בקיץ עמדו השבועות מלכת. דם העצים גאה. אתה חש שהוא רוצה לשקוע בחזרה לתוך מקור כל הדברים. חשבת שאתה יכול לבטוח בכוח הזה כשכתפת את הפרי. כעת הוא שוב חידה, ואתה שוב זר. הקיץ היה לך כבית, ידעת היכן מונח כל דבר. עכשיו אתה חייב לצאת לתוך ליבך, כאל מישור עצום. אתה, הבדידות האדירה, מתחילה. הימים נעשים כהי חושים, הרוח שואבת את העולם מתוך חושיך, כעלים כמלים. מבעד לענפים הערומים, השמיים נשארים. זה מה שיש לך. היה האדמה אתה, ותפילת ערבית. היה הארץ השרועה, תחת אותם שמיים. היה צנוע אתה, כדבר המבשיל, עד יהיה אמיתי. כדי שהוא, שהחל את הכל, יוכל להרגיש אותך, בהושיטו אליך ידו. יחד עם שירת התנים אל הירח. מי ייתן והמומנטום שצברנו כאן יחד, בהקשבה משותפת, בלימוד, בתרגול, יפעל לטובתנו אנו, ומאיתנו לעולם, להפסקה של המלחמה, לכל המלחמות. חזרתם של החטופים לכל החיילים הביתה ולשלום אמיתי עלי אדמות. תודה רבה על ההקשבה הפעילה שלכם.